שלום וברכה ושבוע טוב, אנחנו בשעה טובה ממשיכים בלימוד תורתו הנפלאה של רבנו סנגורן של ישראל רבי לוי יצחק מנצר הסשה מברדיץ' שבזכותו מגינה עלינו, ואנחנו מקדישים את השבוע שעבר ואת השבוע הנוכחי לעיסוק בענייני החורבן, כפי שראינו שרבנו זכר צדיק לברכה באמת הקדיש הרבה מכתוביו לעסוק בענייני החורבן, וכפי שהשיטה שלו ענייני החורבן והגאולה. ודיברנו בפעם שעברה על פי הדרוש שלו במסכת אבות, לא הביישן למד, הסברנו שבעצם האבלות זה הכנת הכלי כדי לקבל את התורה, ולכן מי שמתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה ובנחמתה, ומי שלא, בעצם לא יהיה לו כלי לקבל את השפע. אנחנו עכשיו עוברים לקדושת לוי בדרושים על מגילת איכה, שנמצאים בין פרשת דברים לפרשת ואתחנן, ופה בעצם יש רצף של דרשות לא ארוכות, דרכות ממש קצרות, על חלק מפסוקי המגילה, ואני ישר מדלג לדרושים על פרק ג'. אבל הפסוק דוב עורב ולי ארי במסתרים או אריה במסתרים, כפי שכתוב פה בספר, אומר כך רבנו, הכלל זה שהשם יתברך החריב את בית תפארתו, ואנחנו ישראל בגלות. הכל הוא בוודאי טובה לישראל, כי בוודאי ירחם השם עלינו יותר ויותר, ויבנה בית מקדשנו ביתר שאת ויתר עוז. ונמצא מה שנראה עכשיו הגלות לא טוב, אבל באמת, והקדוש ברוך הוא, נגלה כל הנסתרים שהכל הוא טובה לישראל. כן, זה כלל שאנחנו יודעים שהכל לטובה. לימד אותנו רבי עקיבא, רבי עקיבא שנרדף בזמן החורבן, כל מן דעביד רחמנא לטב עביד. הגמרא שם בברכות כרגע לא לנגד עיניי, אבל מה הברכה בברכות, במסכת ברכות מספרת? שבעצם רבי עקיבא הגיע לאיזשהו עיר אחת ולא רצו, לא מצא שם מקום להתאכסן, ואז הוא יצא החוצה והיה שם אריה וחמור ותרנגול ונר, ובעצם מה שקרה, הנר, הרוח חיבטה את הנר ואכלו את החמור, בקיצור הוא נשאר בתרנגול שהעיר אותו והוא נשאר בלי כלום. ואז בבוקר הוא מגלה בעצם שהגיע לגיון והחריב את העיר וכולי, אמר כל מלדי אביד רחמן אתה אביד, אם לא היה כל הצרות הוא לא היה ניצל. ברמת הפשט ההיסטורית צריך לדעת מה הרקע לכל מלדי אביד רחמנא לטב אביד, זה מאוד פשוט. רבי עקיבא היה מנהיג המרד, הוא היה המנהיג הרוחני של מרד בר כוכבא, וודאי שהוא היה או מבוקש מספר אחת או מבוקש מספר 2, אני לא יודע אם הוא היה מבוקש מספר 1 או בר כוכבא, אבל לוודאי שהוא היה בטופ wanted list של הרומאים שחיפשו אחריו, וכנראה הוא הגיע לעיר, ואחד מהאנשים בעיר היה המקור של הרומאים, והוא השטנקר, והוא הלשין שרבי עקיבא היה פה, ולכן מה הפלא שתוך כמה שעות מגיע לגיון רומאי ומחריב את העיר? ומה הפלא שאף אחד לא רוצה לתת לו מחסה, כי מי רוצה לאחסן מהבית שלו מבוקש? אז אנחנו יודעים שכל מלדי אביד רחמנא לטב עביד, זה הפסקה הראשונה שרבי לוי יצחק פה אומר לנו, זה לא חידוש לנו, אנחנו מכירים את זה מהגמרא. עכשיו, איך רבנו דורש את זה על הפסוק דוב עורב ולי ארי במסתרים, וזהו שאמר דוב עורב וכולי. הרמז על הגלות שהוא לא טוב, אבל אריה במסתרים, אריה רומז על מידת החסד, כי הוא צד ימין המרכבה מורה על חסד, זהו במסתרים. הנסתר היינו הכוונה של הצרה, הגלות והחורבן, בית המקדש הוא רק חסד על ישראל כנ"ל. כלומר, אנחנו מסתכלים על המציאות, על הקשיים של הגלות, על כל הכאבים, על החורבן, על התסכולים, על גלות השכינה, אנחנו מסתכלים במשקפיים נגלה, במשקפיים של נגלה אנחנו רואים דוב עורב ולי, דוב זה לא טוב, זה לא פשוט. אומר בלוי יצחק, אבל בסוד, בסתר המדרגה זה ארי במסתרים, ארי רומז לבחינת החסד שבמרכבה העליונה. ככה הוא אומר, כפי שמובא ביחזקאל, ופני אריה לימין לארבעתיו, ותיקוני זוהר, ועוד וכו' וכו', שאריה זה דווקא הצד של החסד. אפשר פה לדרוש, כמה זה אריה בגימטריה? אריה בגימטריה זה 216. כלומר, גימטריה גבורה. אבל אנחנו יודעים שגבורה זה בעצם שלוש פעמים חסד. חסד זה 72, חסד ועוד חסד ועוד חסד שווה גבורה. ולכן, דוב הוא רבולי, אבל במסתרים, בפנימיות זה אריה. זה חסד גדול, ולכן כל מה נכון אתה בביד. אז זה הדרשה הראשונה. הדרשה השנייה הולכת באותו כיוון. הכיוון פה שרבי יצחק מלמד אותנו, זה כיוון של מבט פנימי. אנחנו היום באב הרחמל, מנחם אב, יום הילולה שקדוש השם מכובד רבנו יצחק לורי אשכנזי, המכונה האריזה לקדוש. בעצם שפתח לנו את תורת הקבלה והנגיש לנו אותה בצורה בלתי רגילה, בצורה של אורחות חיים, כוונה והלכה למעשה. וזה הסתכלות של ארי במסתרים, להסתכל בפנימיות של התוצאה של המציאות, ולא רק בעיניים של הניגלה של הכאן ועכשיו. אבל הפסוק הביא בחיליותיי בני השפטו, הייתי שחוק לכל עמים, הכלל, הצער והחורבן בית מקדשנו לעתיד, כאשר יבנה הקדוש ברוך הוא ברוב רחמה וחסדה ביתר שאת ויתר עוז, אז יתגלה, למפרע אני אומר, יתגלה שזה הצער והחורבן היה רק חסד, ונמצא הצער יוליד השמחה, ונמצא הצער הוא כדמיון האב המוליד להשמחה, והשמחה בבחינות בין להצער, וזהו שאמר הביא בחיליותיי, כלומר, השם יתברך, נטל במחשבתי שאני זוכר ומצפה לישועה והשמחה, אשר יבוא מזה הצער, וזהו בני השפטו, כלומר, אשר יוולד מזה הצער, דיינו השמחה, דיינו בני, ולכך הייתי שחוק לכל העמים. ובזה, כלומר, כשאני מעלה על מחשבתי השמחה, אשר יוולד מזה הצער, אז אני שוחק לכל העמים. כלומר, המציאות היא בעצם, זה כמו צער של לידה, שהיולדת עכשיו צועקת וכואבת בלידה, בצירים, בכל ההיריון, שמירת היריון, וטיפולים, ודברים קשים. אבל היא יודעת שכל זה כדאי בשביל הילד שיבוא, שהילד הזה יגדל, ואחרי זה יגמלו אותו, והוא הולך לגן, ויתחתן, ויביא נכדים ונינים, ויש שמחה גדולה. אז הוא אומר, היביא בחילותיו בני השפטו, ולא הייתי שחוק לכל העמים. כלומר, עכשיו כשאני מעלה מחשבתי השמחה אשר יוולד מזה הצער, אז אני שוחק לכל העמים. כלומר, מה שאומר פה בעצם רבנו, זה שאני לא צריך לחכות לעתיד, לזמן שבו תהיה הטובה גלויה וחשופה, וכולם ידעו אותה כדי לשמוח. אני כבר עכשיו שאני, אומר בו, כשאני מעלה על מחשבתי השמחה שיוולד מזה הצער, אז אני שחק לכל עמים. תוך כדי הצירים אני שמח, כלומר, וואו, איזה ילדה, איזה ילד ייוולד עכשיו. איזה שעשועים יהיה, איזה משפחה גדולה, ושמחה נהיה. כלומר, הוא לא משהו שלטב אבי, טוב, בעתיד, או תראה, או תראה כמה טוב יהיה, שאנחנו נראה רואה, כמו שרים בשיר הידוע, בעתיד יהיה, לא. כבר עכשיו שאני בהווה, בצער, בכאב, שאני רק חושב על השמחה שתהיה בעתיד, מזה אני שוחק ושמח כבר עכשיו. וכל זה תולדה של היכולת של המבט הפנימי. ועכשיו נראה, לדיבור המתחיל ככה האחרון להפעם, מה שאומר רבנו, וזה אחד הדברי תורה הדרושים היותר מפורסמים של הקדושת לוי, שכמעט בכל ספרי החסידות על פרשת דברים חזון לפני החורבן, מזכירים את החידוש שלו פה. ואומר עבד נצחי ותוכלתי מאדוני, זכור עוני ומרודי לענב הראש, זאת אשיב אל ליבי על כן אוכיל, חסדי אדוני כי לא טעמנו, כי לא חלו רחמיו. יש לדקדק שאבא ללה מימר, זאת אשיב אל ליבי, חסדי השם וכולי, ואז על כן אוכיל. ומדוע מקדים על כן אוכיל, שזה בעצם התוצאה, מדוע מקדים על כן אוכיל, המסובב להסיבה שהוא חסדי השם כי לא טעמנו. הרי קודם כל שיהיה חסדי השם כי לא טעמנו, ואז על כן אוכיל. אומר רבנו, אמנם העניין, מה שקורין שבת חזון, כן, שבת האחרונה, פרשת דברים, קראנו מכונה שבת חזון, על שם ההפטרה חזון ישעיהו, אבל פה רבנו סנגורן של ישראל נותן טעם אחר, למה היא נקראת שבת חזון? אמנם העניין מה שקורין שבת חזון, על שם השאינו לשבחן של ישראל, יש לומר שחזון לשון מחזה, כלומר, מה שמרין היהודים רב טוב הצפון אחר כיבוש המלחמה הגדולה, בעזרת השם, לנפשות ישראל הנשלחים לעולם הזה. מחמת שהם אוהבי השם יתברך ואוהבים לו, וכל מגמתם אליו קודם שנשלחו לעולם הזה למלחמה, מראים להם רב טוב הצפון. כן, אנחנו יודעים שהנשמות לא רוצות לרדת לעולם הזה, כי בעולם הזה אפשר לקלקל ולפגום ולחתום. עדיף להם להישאר במחצבת הנשמות תחת כיסא הכבוד. אבל אז הקדוש ברוך הוא, לפני שכל נשמה יורדת לעולם, הוא מראה לה מה רב טוב צפון יראיו. כלומר, מה השפע הגדול שיהיה לך לנשמה, אחרי שתעבדי פה כמו שצריך ותנצחי את המלחמה של העולם הזה, ואז היא מסכימה לרדת. אדם לא מוכן להתנדב, אומרים לו, תשמע, זה השכר, זה תתתתת, אז הוא מסכים. אותו דבר בעצם אומר רבנו, מה זה שבת חזון? שמראים לנו יצאתם את העתיד של בית המקדש, מה יהיה, למה שווה לנו לנצח במלחמה? נראה את הדברים, יש מאמר לשבת חזון של רבי אלמי פריץ', מחשובי חסידי חב"ד, בדור של אדמו"ר אמצעי, באדמו"ר צמח צדק, במאה ה-19. והוא מספר שהוא שמע מאבא שלו דרוש, ששמע בשם מרם מברדיצ'וב, כאשר הוא הגיע לבקר אותם בקהילת רוהין באוקראינה, אני לא יודע בדיוק איפה זה נמצא, הוא אומר שבלוי יצחק הביא משל על אב שיש לו בן אחד שהוא מאוד מאוד אוהב אותו, ואז הוא מכין לו בגד, איזשהו קטונת, איזשהו חליפה מאוד יקרה להתלבש בו, אבל הבן לא כל כך מבין מה זה הבגד הזה, והוא הולך לשחק איתו וקופץ איתו, ובקיצור, יומיים בקייטנה, ואחרי יומיים כבר הבגד קרוע לגמרי. אז אבא לא מתייאש, בכל זאת זה בנו יחידו אהובו, שוב פעם הולך לתופר ומזמין בגד יקר, יוקרתי, לבוש מכובד, ושוב פעם מביא את זה לילד, ושוב פעם הילד, מה שנקרא, אני יודע מה, יום בישול בקייטנה, יום צבאים, מלחמת גואש וכולי, חוזר, כל הבגד הרוס, ואז מה עושה הפעם? אבא, הוא הולך שוב פעם לתופר, הוא בגד יותר יוקרתי, אבל הפעם הוא לא נותן לבן שלו ללבוש אותו. רק מדי פעם הוא פותח לו את הארון, מסתכל, אתה רואה שם את החליפה? זה שבעזרת השם, אם תתנהג בדרך הישר, אז אני אתן לך ללבוש את הבגד הזה. וככה הוא מרגיל אותו לאט לאט ללכת בצורה מסודרת ומאורגנת ולא להרוס דברים. ואז, כשהוא מרגיש שהוא מספיק בוגר, אז הוא ייתן לו את הבגד, כי הוא כבר לא חושש שהילד יהרוס לו את הבגד. ואז הוא אומר בלב יצחק, וזה עניין שבת חזון, לשון מחזה. שמרין לכל אחד ואחד מישראל המקדש דלעתיד מרחוק ודי למבין. ככה אמר רבי מפריץ' על מה שאבא שלו אמר בלב יצחק. אז עכשיו אומר בלב יצחק, שבת חזון זה מלשון מחזה, מראים לנו עכשיו את בית המקדש לעתיד כדי שיהיה לנו כוח לסבול את הגלות. אומר רבנו, אך בהבנותינו הרבים תרגז בטננו של שונאי ישראל עלינו. אך ממה שאנו זוכרים עוניינו ומרודנו ותשוח עלינו נפשנו, מזה ניכר בבירור שלא עבד נצחנו ותוכלתנו חס ושלום, כי נגזר על המת שישתכח על המת. סליחה, כי נגזר על המת שישתכח מן הלב. מחמת שנסתלק הניצחון למעלה בתוכלת חזרה עתה. מה שאין כן חי, חי אינו משתכח. וזהו זאת השיב אל ליבי, מה שזכור תזכור ותשוח נפשי. מזה נראה בעליל, כי לא נכזבה תאכלתי בכל יום, על כן אוכיל. וזהו מה ידידות משכנותיך וכולי, השם, נכספה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. כי משכן על שם משכון, שנתמשכן בעוונותינו הרבים. כמו שמה במדרש, בשמות רבה, משכן לישון משכון שפעמיים התמשכן. אך משכון, זה משכון ומה? משכון ולא מחר. כי תיעול במשפט תיפדה, כמו משכון הנפדה. וזה ניכר על ידי מה שנחשפה וגם קלטה נפשי לחצות השם תמיד. כלומר, שבת חזון לפני המקדש, כי כל חורבן המקדש, כמו שהיינו בשני הדיבורים הקודמים של לוי בחיליותיו בני אשמתו ודובר וליארי במסתרים, זה בעצם, זה סותר על מנת לבנות. אנחנו יודעים בהלכות שבת שאסור להרוס דברים בשבת, אבל האיסור הוא סותר, שאדם סותר את כותל האבנים על מנת לבנות אותם מחדש. אז בעצם חורבן הבית הראשון והשני זה סותר על מנת לבנות. ומה שעושים בשבת חזון לפני החורבן, שאני זוכר עוני ומרודי, בעצם אני זוכר מראים לי מדי פעם את החזון העתידי, ואז במילה חסדי השם כאילו תמנו, כאילו חלו רחמיו, ואז הייתי שחוק לכל העמים. כלומר, העבודה המרכזית היא במרכז הפנימי. איך תוך כדי הצרות, רבי לוי יצחק היה למוד צרות, כמו כל הדור ההוא, היה בגלות. אבל בעולם הפנימי שלי אני כבר בשבת חזון, אני רואה את המקדש העתידי, ואז מתוך האבלות יש לי כבר נחמה וישועה, כפי שכותב הרב חרל"פ, אותו מגנה עלינו, שהציפייה לישועה גדולה מישועה, אז שנזכה לא רק לדבר על זה, גם לחיות את זה בעזרת השם, ואם ירצה השם, ביומים שנותרו לנו, פה בשבוע שחל בו, נמשיך ללמוד עוד כמה דרושים מאוד יסודיים בעבודת השם, של סנגורן של ישראל מגילת איכה, ועל החורבן, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.